אתם מאזינים לוויינט פודקאסטים.
היום תיפתח בשארם השייח ועידת האקלים של האום. במשך 8 ימים ידונו מנהיגי העולם במשבר שכבר נמצא כאן ומשפיע על החיים של כולנו. אז מה השתנה מאז הוועידה הקודמת? מה ישראל מתכוונת לעשות? ולמה הוועידה מתקיימת דווקא בסיני? אני רון טוביה, וזאת הכותרת.
Good afternoon, everybody. Welcome to COP. Welcome to Glasgow.
בלי ששמנו לב, עברה שנה מאז ועידת האקלים האחרונה. איך הזמן רץ כשמתחממים. ובזמן שתשומת הלב של רוב הציבור הישראלי מכוונת לתוצאות הבחירות, הנושא שאולי צריך להיות במקום הראשון בסדר העדיפויות שלנו, נדחק לאחורי החדשות. שני אשכנזי, כתבת האקלים והסביבה של כלכליסט, מה זאת בעצם ועידת האקלים, ולמה הציבור הרחב שומע עליה רק בפעם השנייה, בשנה שעברה והיום?
למה אנחנו שומעים עליה רק בפעם השנייה זאת שאלה ממש טובה. יכול להיות שפשוט היא לא הייתה כל כך בלב הסיקור התקשורתי עד שנה שעברה, שנה שבה הנושא הסביבתי אולי תפס טיפה יותר תאוצה. אבל זו לא ועידה חדשה, זו ועידה שמתרחשת מאז שנת 1992, בעקבות אמנה של האום, שהמטרה שלה היא לכנס את כל המדינות בעולם, את כל ראשי המדינות, ולגרום להם לדבר ולהתכנס לפעולה משותפת כדי לצמצם את ההשפעה של האדם על האקלים. אז השנה הוועידה הזו מתרחשת בפעם ה-27, ואם תשאל אנשים שעוקבים אחרי הוועידות האלה כל כך הרבה שנים, אז לרוב הן פשוט מסתיימות בכישלון, כי מאז שהן החלו, פליטות גזי החממה שלנו רק הולכות ועולות. אנחנו ראינו שהוועידה בשנה שעברה הסתיימה די בכישלון, בסוף שלה אנחנו גם ראינו שלא הצליחו להגיע להסכמות סביב הדבר הכי חשוב, שזה לחתוך את פלטות גזי החממה של האנושות ב-45% עוד בעשור הזה. אז מה שעשו בסוף הוועידה זה לומר, נכשלנו, אבל במקום לקחת לנו עוד כמה שנים כדי להציב יעדים, אנחנו נגלגל את זה לשנה הבאה. בשנה הבאה, כל המדינות צריכות לבוא ולהגיש יעדים שאפתניים יותר לסוף העשור. מה שקרה זה שרק 25 מדינות הגישו התחייבויות מעודכנות. והמדיניות הנוכחית הולכת להוביל אותנו לעלייה של 2.8 מעלות צלזיוס סוף המאה. כלומר, הוועידות האלה לא מאוד מצליחות, המשמעות היא בעיקר פוליטיקאים שמתכנסים ואומרים כמה שהם עושים, אבל בסופו של דבר הם לא מצליחים לשים אותנו על המסלול הנכון.
ועידת האומות המאוחדות לשינוי אקלים התקיימה 26 פעמים כבר. בשנה שעברה התקיימה בגלזגו שבמצרים, והשנה התכנסו נציגי המדינות בדרום סיני, בשארם השייח שבמצרים, ככה שהוועידה עובדת קצת כמו המונדיאל, בכל פעם יבשת אחרת מארחת. באפריקה זה קורה כבר בפעם החמישית. בשנה הבאה זה יקרה באסיה, לא רחוק משם, באיחוד האמירויות. אז למה השנה קברניטי האום בחרו דווקא במצרים?
תראה, האזור שלנו וגם אזור אפריקה, האזור של מצרים, הוא מהפגיעים ביותר בעולם לשינוי האקלים. האזור שלנו מתחמם בקצב כפול מהממוצע העולמי. לפי הערכות, נכון לעכשיו, יש באפריקה 17 מיליון בני אדם שמתמודדים עם חוסר ביטחון תזונתי בגלל הבצורת. אז מצרים היא בחירה אולי של לאותת לעולם ולומר, אנחנו צריכים להסתכל על ההוט ספוט הזה, ואנחנו רוצים להכניס את כולם מתחת לאלונקה, גם את המדינות העניות יותר וגם את המדינות העשירות יותר. ואתה יודע, גם אולי אפשר רגע להסתכל על מזג האוויר בשבוע במצרים, ולומר שיהיו שם 28 מעלות כשהמנהיגים האירופיים ינחתו בשער המשך. הם יוכלו להסתכל על מצרים ולראות אולי במבט את העתיד של האנושות, לראות מה קורה בנובמבר כשחם מאוד, ולראות מה הולך להיות גם עם המדינות שלהם בעוד כמה וכמה שנים.
الان الكلمه للسيد الرئيس عبد الفتاح السيسي.
شكرا جزيلا و اسمحوا لي في البدايه ان انا ارحب بكم واشكركم على يعني التناول اللي اثرى هذا الموضوع المهم جدا لحياتنا وحياه العالم كله واشكركم على ان انتم اعطيتوا قوه دفع جيده للمؤتمر اللي احنا هنعمله ان شاء الله في شرم الشيخ في نهايه هذا العام.
המצרים צריכים לארגן את הוועידה הזו, הם אלה שיושבים עכשיו בראש השולחן, וצריכים לרתום את המדינות האחרות ליוזמות יותר שאפתניות, ולהצלחות יותר גדולות, וזה משהו שאמור גם להגביר את השאפתנות ואת המחויבות שלהם, כי כשאתה מזמין אנשים אליך הביתה, אתה גם רוצה לערוך להם שולחן, נכון? איך שאומרים, אתה רוצה לבוא ולהגיד, הנה, אני מסוגל לעשות כך וכך וכך, אני הולך לתת דוגמה באמת לעולם, אז יכול להיות שאנחנו נראה יוזמות כאלה מכיוון מצרים בשבוע הבא, אבל בינתיים יש גם לא מעט ביקורת על הבחירה הזו לערוך את הוועידה במצרים. צריך רגע להסתכל על שני הצדדים של הביקורת הזו. מצד אחד, מצרים היא לא מדינה דמוקרטית, היא דיקטטורה. ואחד הסממנים המובהקים של ועידות האקלים האלה, זה ההפגנות הגדולות שמתרחשות בחוץ.
There is no planet B. There is no planet blah, 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 blah. This is not about some expensive, politically correct, green act of bunny hugging, or blah, blah, blah.
או כמו שגרטה טונברג אמרה, בפנים יש בלה, בלה, בלה. בחוץ המפגינים, מה שנקרא, מנסים לצרוח את, את המציאות ולקוות שהפוליטיקאים יחלפו על פניהם ויתעוררו. וכאן זה לא כל כך יהיה. הפגנות הן אסורות ממצרים, ולכן סגרו איזשהו מתחם מרוחק יחסית, כנראה משהו על כביש מהיר אפילו, שבו יהיה מותר להפגין, ורק הפגנות מסוימות. והביקורת השנייה היא שמצרים בחרה חסויות די שנויות במחלוקת לוועידה הזאת. לדוגמה קוקה קולה, שהיא מזהמת הפלסטיק הגדולה ביותר בעולם, שהולכת לצייר את עצמה כאבירה סביבתית, למרות שמאז 2018, היא העלתה את השימוש שלה בפלסטיק בתולי ב3%, והיא שנים ארוכות כבר מפעילה לוביסטים בכל העולם, כדי למנוע רגולציה שתגביר מחזור. יש גם את ג'נרל מוטורס שהם הביאו כדי להיות חסות, והיא יצרנית רכבי יוקרה, אחת מחמש החברות רכב המזהמות בעולם.
ואיפה האום בעניין הזה?
אז זהו שהאום, אתה יודע, הוא נתן למדינה המארחת לקבוע את גבולות הגזרה שלה, והוא לא מתערב בדברים האלה. זה מה שנקרא החלטה של מצרים. המצרים מארחים את הוועידה, הם צריכים כסף. המצב הכלכלי שם באמת לא מדהים, אז מבחינת האום שיעשו מה שהם מבינים ואיך שהם מבינים. הם לא השוטר.
אז לוועידה לא בדיוק סביבתית יגיעו נציגים מכל העולם. לא באופניים וברגל, אלא במטוסים, מכוניות, אוטובוסים, מוניות ושאר כלי תחבורה שמתודלקים בדלקים פוסילים. כך שבאופן אירוני, נציגי הציבור יזמו את הסביבה כל הדרך לבופה בוועידה. אחרי שבשנה שעברה בגלזגו הפעילים הפגינו לזיהום האירוני של הוועידה, ואחרי שעברנו שנתיים של קורונה בהם גילינו את נפלאות הזום, למה שאת הוועידה לשינוי אקלים לא יעשו באופן וירטואלי?
קודם כל, נכון, גילינו שאפשר לעשות ועידות בזום, אבל אני חושבת שבנושא המאוד מאוד חשוב הזה, יש ערך לזה שמנהיגים יושבים סביב שולחן דיונים ומפעילים לחץ אחד על השני. אני יכולה לומר לך שאני חושבת שהעניין הזה של הטיסות זה באמת זוטות, לעומת התועלת שיכולה לצמוח מהוועידה הזו. הבעיה היא שלא צומחת ממנה שום תועלת, ואתה יודע מה? בואו נדבר שנייה על ישראל. כמה אנשים אתה חושב שהולכים לטוס או לנסוע באוטובוס, רכב פרטי, אני לא יודעת, לשאר המשך לוועידה הזו בשבוע הבא?
זרקי מספר, אני מעריך שבאזור ה-800.
יפה, אתה רואה, איך זה שידעת? אולי מישהי גילתה לך קודם. אז אכן, זו הולכת להיות משלחת עצומה. בשנה שעברה זו הייתה המשלחת הגדולה ביותר שישראל שלחה עד אז, זה היה בסביבות ה-500 נציגים, הפעם זה הולך להיות 800. 100 מתוכם זה נציגי ממשלה, היו שם 6 שרים, 14 מנכלים של משרדים ויחידות סמך, והרבה כאלה שכבר אנחנו לא נראה בעוד כמה שבועות בתפקיד, כי הממשלה מתחלפת. לא עשינו הרבה כדי ממש להיות חלק מהמאמץ העולמי להפחית את הפלטות, אבל אנחנו ממש הולכים לחגוג שם. כמה אנחנו הולכים לחגוג? אנחנו הולכים אפילו להקים ביטן. אתה יודע מה יהיה בביטן, רון? אנחנו נשקיע 5 מיליון שקלים כדי להקים ביטן שבו אנחנו ננסה לשכנע את העולם שישראל היא מדינת הקלימטק. נכון, אנחנו ממש גרועים בלהפחית פלטות ולעמוד בהתחייבויות שלנו, אבל אנחנו מישראל נוציא את הסטארט-אפים הבאים שיצליחו לעזור למדינות אחרות להפחית את הפלטות שלהן. לפני שאנחנו מדברים על זה שאנחנו נכנסים מתחת לאלונקה העולמית, בואו נדבר על זה שהדרך שבה אנחנו מייצרים חשמל ומשתמשים בתחבורה גורמת למוות של כ-2,000 בני אדם בשנה מזיום אוויר. אז אם הם יתרחו לעשות את הטרנספורמציה הזו לחשמל נקי, לאוטובוסים חשמליים, לצמצם את השימוש ברכב פרטי, זה קודם כל תהיה תועלת שלנו, אבל הם פשוט לא עושים את זה.
מי שבדיוק שחרר את היד מהלונקה וביטל את הגעתו לוועידה, הוא ראש הממשלה יוצא יאיר לפיד.
Israel is at the beginning of a revolution on climate change. We recently started implementing our 100-step plan, which means that we're currently doing more to promote clean energy and reduce greenhouse gases than at any other time in our country's history.
לאחר שבשנה שעברה היה זה קודמו נפתלי בנט, שניסה לשכנע את העולם למי יש סטארט-אפ אקלימי יותר גדול, מי שהוביל השנה את המשלחת הישראלית הוא בכלל הנשיא יצחק הרצוג.
עבור המנהיגים שלנו יש כאן הזדמנות מדהימה. צריך לומר שבנט טס בשנה שעברה, הוא עמד על הבמה ואמר שישראל מתחייבת עד שנת 2050 לאפס את פליטות גזי החממה שלה, כי זה מה שהמדינות המתקדמות התחייבו. אבל ישראל לא טרחה להגן את זה בשום דבר, וכנראה גם לא באמת בכיוון של לעשות את זה. זה לא, הממשלה היה לה שנה שלמה לחוקק, להעביר החלטת ממשלה בנושא, וזה פשוט לא נעשה. אבל בנט קיבל הזדמנות נהדרת לשבת עם ראשי ממשלות ושואי עולם, ולדבר על איראן, ולדבר על הטרור, ובאמת זה מה שהוא עשה בוועידת האקלים, בין היתר אם לא בעיקר. ולכן ראשי ממשלות, אני מניחה גם בעתיד, גם אם אין להם באמת איזושהי כוונה אמיתית בתחום, לא יפספסו את ההזדמנות לטוס לשם. אנחנו נראה שם השנה את ג'ו ביידן, אנחנו נראה אפילו את ראש הממשלה הבריטי שבהתחלה אמר שהוא לא ייסע וחטף הרבה מאוד אש ונוסע, אנחנו נראה משלחות גדולות מאוד וראשי ממשלות, ולכן לפוליטיקאים האירוע הזה מאוד קורץ.
אז מי כן יצאו להפגין בשארם א-שייח, ואיך אפשר להשתמש במשבר כדי לשנות את מאזן הכוחות הכלכלי בישראל ולחזק אוכלוסיות חלשות? הודעה קצרה ומיד ממשיכים הכותרת.
וויינט רדיו, הרדיו הדיגיטלי הראשון בישראל, מחכה לכם בכל מקום ובכל זמן שתבחרו, עם נבחרת המגישים שלנו ומיטב התוכניות. וויינט רדיו, להאזנה באפליקציה ובאתר וויינט.
נראה לי שהמדינה כיום רחוקה מלהבין את המשמעויות האמיתיות של המשבר.
זאת רוני ארז, מנכ"לית משותפת של מרכז זה של הקיימות, שמתעסק בנושא האקלים כבר למעלה משני עשורים. רוני תגיע גם היא לוועידה, כחלק ממשלחת אלטרנטיבית של ארגוני חברה אזרחית, לצד המשלחת הישראלית הרשמית. רוני רואה מנקודת המבט שלה, שהשינויים הסביבתיים הולכים יד ביד עם המצב החברתי בארץ ובעולם. וכשמסתכלים על הפתרון למשבר האקלים, חייבים לקחת את מי שהולכים להיפגע ממנו הכי קשה.
אנחנו אומרים שהסימפטומים הסביבתיים הם באמת רק סימפטומים, והבעיות הן בעיות חברתיות כלכליות עמוקות, ולכן אנחנו מוציאים לשארם משלחת של ארגוני שינוי חברתי, ייצאו איתנו במשלחת רופאים לזכויות אדם, וכוח לעובדים, ומיזם סעיד אחרומי, ועוד שותפים טובים ויקרים שמבינים שלאוכלוסיות המוחלשות בישראל יש הרבה מאוד אינטרס לוודא שהנושא של האקלים יטופל פה בצורה אמיתית ועמוקה, וגם הפתרונות שיבחרו לנושא של האקלים הם פתרונות שמבוססים על צדק חלוקתי ועל שוויון ועל הזדמנות אמיתית לעשות פה סדר מחודש של הכוח וההון.
אבל כרגע הפתרונות שהמדינה מציעה הם מעטים, ועוסקים יותר באיך ישראל תרוויח מייצוא הפתרונות לעולם, מאשר איך היא מתמודדת עם המשבר כאן, אצלנו בבית.
כרגע יש הדיבור היחידי, זה הנושא של ההזדמנויות בתחום ההייטק, והחדשנות הטכנולוגית סביב הנושא של האקלים. ההסתכלות פנימה לתוך ישראל, ומה שאנחנו צריכים לעשות, גם כדי להשתתף בזירה הבינלאומית ולתרום את חלקנו, וגם כדי להכין את מדינת ישראל עצמה להשלכות של המשבר. לצערי, אנחנו מאחורה, ואנחנו בטח ובטח שלא עומדים בקצב הנדרש להכין את עצמנו אל האסונות שכבר קורים, וימשיכו ויקרו ביותר ויותר. אז לצערי, כנראה כרגע במדינת ישראל הנושא הזה נחשב כלא דחוף, למרות שכל המדענים יגידו שאין דבר דחוף מזה, אבל העובדה היא שלא, לא הצליחו להגן את המחויבות של ישראל להפחתת פליטות. למשרדים השונים יש התחייבויות שונות שגם בהם אנחנו כרגע לא צפויים לעמוד. משרד האנרגיה מבקש 30% אנרגיות מתחדשות עד 2030, זה רוב הסיכויים שלא יקרה, בטח שלא במציאות ובקצב שבה הם מתקדמים. המשרד להגנת הסביבה מבקש שיהיה קצת יותר שאפתני ולא מצליח לקדם את זה. המועצה לביטחון לאומי התחילה להתייחס לנושא הזה לאחרונה, זאת אומרת, יש כל מיני אנשים אינדיבידואליים בתוך המשרדים השונים שחושבים על הנושא, אבל התקדמות אמיתית משמעותית לצערי עדיין לא נראית.
ואיך חוסר היחס למשבר מצד המדינה בא לידי ביטוי? לרוני יצא לחוות פנים אל מול פנים את הזלזול של המדינה באירוע ממשלתי לפני כשנתיים, כשפגשה את אבי שמחון, יועצו הכלכלי של נתניהו.
וואו, זה כבר היה באמת בממשלה נתניהו הקודמת, הוזמנתי לבית אחד השגרירים לארוחת ערב שתידון בנושאים של תעשייה ומסחר בישראל, והיה שם באמת אבי שמחון, ושאלתי, האמת שאפילו לא אני שאלתי, השגריר שאל, איך פה נכנס נושא האקלים במדיניות הכלכלית של ישראל, ונעננו בתשובה המוזרה שכרגע אין תחשיבים של עלות כלכלית של משבר האקלים לישראל, ולכן משבר האקלים לא נכנס בתוכניות האסטרטגיות הכלכליות של ישראל. עכשיו אני רוצה להאמין שמאז במשרד ראש הממשלה נעשו חישובים יותר מתקדמים, כי באמת שעליית הטמפרטורות ניכרת כל שנה ויש לה השלכות כלכליות, ושלא לדבר על הצפות, שלא לדבר על שריפות, שזה באמת דברים שאי אפשר להתעלם מהעלויות שלהם, ואי אפשר, וגם המשרדים עצמם והמכון המטאורולוגי טוען שאנחנו לגמרי הולכים בציר מאוד מאוד ברור של עליית הדחיפות והחומרה של אירועים מהסוג הזה. הבעיה היא שבישראל, כמו בישראל, יש תחרות על תשומת הלב של קובעי המדיניות, וכיום היא מופנית כמעט באופן בלעדי לנושא של הטכנולוגיות, ונעדרת תשומת לב לטיפול של משבר האקלים פה במדינת ישראל. בנט עשה משהו חסר תקדים שאף אחד מאיתנו לא צפה, גם האנשים שפועלים בתחום עשרות שנים, ובוועידת האקלים העולמית הקודמת אמר ש ישראל תחתור לאיפוס פליטות עד 2050, שזה באמת היה הצהרה מאוד משמעותית ומעודדת, אבל בטח ראית שהמשרד להגנת הסביבה ניסה לעגן את ההצהרה הזאת כמה דקות לפני הבחירות, והיועצת המשפטית לממשלה ענתה שאי אפשר לעגן את זה כי זה לא נושא דחוף.
אז נכון, יש הרבה מה לעשות, אבל בשנה האחרונה פעילי האקלים הישראלים זכו לניצחון קטן. הכרה של המדינה במשבר, והטלת מס על הכלים החד פעמיים. ובישראל כמו בישראל, תמיד יש מי שיטען שזה פוליטי, והחרדים טענו שמדובר במס שמהווה מתקפה ישירה למגזר שלהם. עכשיו כנראה, בממשלה הבאה החרדים ינסו לבטל את המס הזה, אבל רוני טוענת שזה לא אומר שאין מודעות ורצון לפעול בחברה החרדית כנגד משבר האקלים.
הנושא של הציבור הדתי והחרדי ומשבר האקלים הוא נושא שאנחנו בתנועה הסביבתית מתעסקים בו הרבה. יצא לפני, זה היה שנה בערך, מכתב רבנים בנושא משבר האקלים, שחתמו עליו הרבה מאוד אנשים מרכזיים בזרמים שונים של דתיים וחרדים. זאת אומרת, יש עיסוק, זה נכון שזה לא נחשב נושא שהוא באמת חזק על סדר היום, ובאמת יש שם פער גדול בין ההבנה של הנזקים הבריאותיים שיש גם לחד הפעמי וגם למשקאות הממותקים, וכמובן ההשלכות של האקלים, אבל שוב יש כל כך הרבה נזקים עוד לפני האקלים בנושא של החד פעמי והמשקאות הממותקים, אבל באמת הפערים גדולים.
רוני מבקשת לראות במשבר לא רק את מה שנפסיד, אלא מה שנרוויח בדרך לפתרון שלו. דוגמה אחת לכך היא האפשרות לשינוי הספקת החשמל במדינה.
הנושא של הכוח ושל השליטה בתחום האנרגיה בישראל הוא עדיין בעיה וחסם אמיתי לפריצת דרך בנושא הזה של אנרגיות מתחדשות. במדינת ישראל, כמו בכל מקום אחר בעולם, האוכלוסיות המוחלשות הם אלה שיפגעו ראשונים ובצורה החמורה ביותר. העובדה שיש פה הזדמנות לביזור בגלל האופי של אנרגיות מתחדשות, בגלל האופי של הצרכים הדמוקרטיים שמהלך והחלטות מהסוג הזה נדרשים אליהם, יש פה הזדמנות לשתף אוכלוסיות מוחלשות, להוציא אוכלוסיות מעוני ומבעיות תעסוקה, דרך הנושא הזה של תעסוקה ירוקה, דרך הנושא הזה של ייצור אנרגיות מתחדשות, בעצם כל מי ששם פאנל סולארי על הגג שלו יכול להתחיל לייצר הכנסות בהחזר השקעה לא מאוד גבוה, כיום הפאנלים זולים, האפשרות קיימת, יש בעיות לצערנו של רגולציה בישראל, משהו באמת חצי אבסורדי ואפילו לא מוסבר מאוד, אין הסבר טוב לחברת חשמל למה היא לא מאפשרת יותר ייצור על ידי אנשים פרטיים. אני מאמינה שגם הלחצים של השוק וגם באמת ההזדמנויות הכלכליות שתמונות במתחדשות, הם ייתנו את אותותיהם גם אם אנחנו העמותות לא נצליח אנחנו לקדם את הנושא הזה, גם אם זה יהיה באמת השוק אולי יותר לאט, אבל בסופו של דבר נגיע לשם.
רוני ארז, תודה רבה.
בשמחה.
אז כן, מרוב הוועידות לא יוצא כלום, חוץ מכמה תמונות יפות, אבל ועידת אקלים הזכורה ביותר בעשור האחרון הייתה ועידה בשנת 2015 בפריז.
Mr. Secretary General, Monsieur le Président de la France, Your Excellencies, friends and partners in this significant endeavor. It's an enormous privilege to be here on Earth Day to join in signing this historic agreement.
שני, בחזרה אלייך, מה היה שונה בוועידה ההיא שלא חזר על עצמו עד עכשיו?
אז כוננו את אמנת פריז ואמרו לכל המדינות, כל אחת תציב יעד שהיא יכולה לעמוד בו בהפחתת פליטות גזי חממה ובעוד שורה של אינדיקטורים. המדינות לא כל כך עומדות בהן וזה לא עומדות כך ביעדים וזה וולונטרי לחלוטין. והפוליטיקאים התחייבו, אנחנו הולכים להגביל את ההתחממות במעלה וחצי עד סוף המאה, או בגג גג שתי מעלות, אבל זו תהיה קטסטרופה. בינתיים מה יצא מהוועידות האלה? מה שיצא זה שאנחנו בדרך להתחממות של יותר משתי מעלות, של יותר לכיוון 2.6 מעלות או 2.8 מעלות, והמדינות לא עומדות בהתחייבויות הדי פעוטות שיש להן בכל העסק הזה. ישראל היא דוגמה מאוד יפה לכך, למרות שישראל, יש לי איזושהי תחושה שכישלון שלה הוא גם הרבה יותר חריש משל מדינות אחרות.
אז שני, תגידי לי, קצת אופטימיות, בואי נסיים את הפרק הזה. הוועידה הזאת תשנה משהו?
תראה, אני לא מאמינה שהיא תשנה משהו, אבל בצד האופטימי אני רוצה לומר שזה כל מה שיש לנו. בסופו של דבר זו המסגרת השנתית היחידה שבה המנהיגים מתכנסים ומדברים על הנושא המאוד מאוד חשוב הזה. זה זמן שבו התקשורת באמת שמה זרקור על האירוע הזה ומדברת על המשבר האקלימי, מדברת על הבעיות הסביבתיות והחברתיות האלה. אז אני חושבת שבהיבט הזה היא חשובה מאוד הוועידה. האם יצמחנו ממנה משהו? אולי אם ישנו את המנגנונים איכשהו לעתיד, אבל כרגע אני לא רואה את זה קורה.
רצינו אופטימיות, סיימנו עם פסימיות או ריאליות יותר נכון, שני אשכנזי כתב את האקלים והסביבה של כלכליסט. תודה רבה.
תודה רון.
אז מה יקרה בשארם שלא קרה בגלזגו? לא הרבה כנראה, אבל אם להסתכל על נקודת האור, לפחות מנהיגי העולם מתייחסים למשבר כמשהו אמיתי. לא דבר מובן מאליו, שכן עד לפני כמה שנים, המשבר היה בגבולות השיח של איפים ומחבקי עצים. ואצלנו, לממשלה החדשה לא כדאי להתעלם מהמשבר ולחפש כדאיות כלכלית, כי את הנזקים של התעלמות ארוכת שנים, אנחנו משלמים כאן ועכשיו, ונשלם עוד הרבה זמן. עד כאן הכותרת להפעם. אתם מוזמנים לעקוב אחרינו בוויינט רדיו, באפליקציה בנייד וגם ברכב, או איפה שאתם שומעים את הפודקאסטים שלכם. אם זה קורה באפל ובספוטיפיי, אתם מוזמנים גם לדרג אותנו ולהזין לפרק נוסף שלנו על משבר האקלים. חפשו את הפרק אירופה בוערת ואנחנו רדומים. איתי בצוות הכותרת שרון קידון, ישי שנרב, אלי שימוני וגיא סלם. אני רון טוביה, ניפגש בפעם הבאה.